אלא אינסוף, הפודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד נמשיך לענות על החידות של היקום בשפה פשוטה וללא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. והיום בפרק מספר 12 של הפודקאסט שלנו, אנחנו ממשיכים לצלול לעומקם של החורים השחורים. מסע אותו התחלנו בפרקים הקודמים. מי שלא שמע את הפרקים הקודמים, אני ממש ממליץ לעצור רגע, ולא להתחיל ספציפית מהפרק הזה. בכל מקרה, אם יש לכם ידע מקדים בנושא, או שאתם סקרנים מדי ולא יכולים להתאפק, היום אנחנו נדבר על קרינת הוקינג ועל פרדוקס המידע, אחת מפסגות המחקר סביב החורים השחורים. בפרקים הקודמים הצגנו את החורים השחורים. החורים השחורים הם העצמים החזקים ביותר שקיימים ביקום. הלידה שלהם כרוכה לרוב בפיצוץ של כוכב עצום, קריסה של חומר לשטח קטן מאוד, מסיבי מאוד, עד שאפילו אור לא יכול להימלט ממנו. על כן, אנחנו רואים את החורים האלה כשחורים. היום נדבר על עניין נוסף הקשור לחורים השחורים. לא רק שהם כל כך מפחידים, יש להם עוד תכונה פוטנציאלית. הם עלולים למחוק את היקום עצמו. בואו נתחיל בצורה מסודרת. לכל דבר ביקום יש רמה מסוימת של מידע, שהוא אוגר. מה זה מידע? לרוב, המידע שאנחנו חושבים עליו הוא המידע הזמין לנו. אם לדוגמה נסתכל על תפוז, המידע שאני מקבל עליו הוא שהוא עגול וכתום. אבל כשאנחנו מדברים על מידע ברמת הפיזיקה, אנחנו מדברים על מידע קוונטי. מידע קוונטי הוא סך המאפיינים של כל החומרים המרכיבים את התפוז, כולל המיקום שלהם, המהירות שלהם והספין שלהם. כל אובייקט ביקום מורכב מחלקיקים עם תכונות קוונטיות. התכונות האלו ייחודיות לכל אובייקט ביקום, ולכל אחד יש את התכונות שלו. אחד החוקים הבסיסיים ביותר ביקום הוא שסך המידע ביקום חייב להישמר. אפילו אם נחליט להשמיד את התפוז שלנו, לדוגמה נחליט לשרוף אותו או לאכול אותו, תיאורטית נוכל לחבר את כל המולקולות של האפר וכל החום שישתחרר בשריפה ולשחזר את התפוז המקורי. זה מעבר ליכולות האנושיות ברמת הדיוק שנדרש, אבל זה אפשרי, כי במהות החומר יכול לשנות מקום, יכול לשנות מיקום ויכול לשנות את מצב הצבירה. ברמה הקוונטית הבסיסית המידע חייב להישמר. זה לא סתם חוק שרירותי, אלא הכרח מתמטי עליו חלק ניכר מהפיזיקה מבוססת. המידע הוא לא משהו מוחשי, אלא משהו שקרוב יותר לצורת הארגון של החומר. מה זה אומר? בואו ניקח טיפה קטנה יותר מתפוז. ניקח אטום של פחמן. ארגון אטום פחמן בצורה מסוימת תיתן לנו פחם. ארגון אחר ייתן לנו יעלום. מדובר על אותם אבני בניין, על אותם אטומים, אבל צורת האטום היא מה שמשתנה. לאבני הבניין לא אכפת אם הם חלק מתפוז, יעלום או גלידה. בלי מידע, הכל ביקום הוא אותו הדבר, שכן בסוף הכל מורכב מ-17 חלקיקים תת-אטומים שדיברנו עליהם בפרק 4. בלי מידע, אין דברים יסודיים, אין אטומים, אין כלום, אין סדר, אין שום מבנה מורכב. אין שום הבדל בין גוש חלקיקים חסר סידור למבנים מורכבים כמו בננה לדוגמה. שוב, אי אפשר להשמיד את המידע הזה. המידע נשמר, הוא יכול לשנות צורה, הוא יכול להפך לקשה מאוד לקריאה, אבל היקום משמר את המידע שלו. אם היו לנו יכולות מחשוב של ציוויליזציה מתקדמת, תיאורטית יכולנו היינו לשחזר את המידע הזה, לשחזר מידע על כל טמפרטורה, על כל אטום ועל כל שדה מגנטי עד זמן המפץ הגדול. תיאורטית, אבל זה אפשרי. בואו נחזור לתפוז. אם נחליט להשמיד את התפוז באמצעות זריקה שלו לחור שחור, כל המידע שלו נאבד בצורה שאי אפשר לשחזר. עם זאת, זה לא שובר באופן מיידי את חוקי הפיזיקה, שכן המידע אמור להיות קיים עוד בתוך החור השחור עצמו. ברמה הרעיונית, חורים שחורים יוצרים לנו בעיה. המידע אומר לנו איך דברים הם שונים אחד מהשני, ואיך משהו היה משהו ונהפך למשהו אחר. חורים שחורים עושים בדיוק את ההפך. הם לוקחים דברים שונים ומשונים והופכים אותם לאותו הדבר. לחור שחור לא אכפת האם נופל לתוכו תפוז, יעלום, פיצה, את או אני. כל מה שאכפת לחור השחור זה המסה של מה שנופל עליו. עד כאן, הכל בסדר. אפילו אם המידע נפל פנימה לחור השחור והוא נשמר בחור השחור לנצח, אין בעיה. העניין עם המידע הוא לא שיש חובה שכולם יוכלו לקרות, לראות אותו ולהבין אותו, אלא שחייב להיות לו קיום כלשהו, אפילו אם הקיום הזה הוא בעומקו של חור שחור. אז מה בדיוק הבעיה? הבעיה מתחילה עם סטיבן הוקינג. סטיבן הוקינג הציע את קרינת הוקינג ב-1974. התופעה הזו מראה שחורים שחורים מתאדים. זה לוקח המון המון זמן, אבל חורים שחורים מאבדים חלקיקים ליקום. שוב, זוהי תופעה חלשה מאוד. לחור שחור במסה של השמש שלנו, שזה חור שחור מאוד קטן, ייקח 10,000 מיליארד 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 שנים להדות 0.00000001% מהמסה שלו. איתי כל כך שזה די מצחיק אפילו. אבל בתוך פרק זמן סופי, כל החורים השחורים ביקום יתאדו. התהליך הזה קורה כל הזמן, וככל שהחור השחור קטן יותר, התהליך הזה מהיר יותר. סטיבן הוקינג הבין שחורים שחורים הם לא בדיוק שחורים. הם די שחורים, אבל הם קצת אפורים. הם פולטים אנרגיה. קרינת הוקינג היא קרינה אלקטרומגנטית חלשה, הנפלטת מהחור השחור, עקב מנגנון קוונטי הפועל על פי עיקרון קרינת גוף שחור. קרינת גוף שחור היא שם מבלבל מאוד, כי היא קרינה נפלטת מכל דבר ביקום. השמש פולטת קרינת גוף שחור בטווחי אור נראה. אנחנו פולטים קרינת גוף שחור בטווחי אינפרה אדום. כך אנחנו רואים במשקפי ראיית לילה לדוגמה. קרינת הגוף השחור היא עיקרון לפיו כל גוף ביקום פולט קרינה באופן התלוי אך ורק בטמפרטורה. ככל שעצם קר יותר, כך הוא פולט קרינה חלשה יותר, באורכי גל ארוכים יותר. בהתאם, ככל שמשהו חם יותר, הקרינה שלו חזקה יותר וקצרה יותר. כשעוברים את ה-430 מעלות צלזיוס, מתחילים לזהור באור אדום. כל מי שאי פעם החזיק חתיכת ברזל מעל אש, זכה לראות את הרגע בו הברזל מתחיל לזהור באור אדום עמום. ברמה הפיזיקלית נוצרים פוטונים באנרגיות בדידות, וההבנה של הקרינה הזו היא אחת מאבני היסוד של תורת הקוונטים עצמה. מה לגבי חורים שחורים? האם הם פולטים קרינת גוף שחור? הם לא אמורים לפלוט כלום, כי שום דבר לא אמור לצאת מהחור השחור. מה שכן קורה הוא שתורת הקוונטים מנבט את היווצרותם של חלקיקים ואנטי חלקיקים בכל מקום ביקום. הם נוצרים מתוך שום דבר, נפגשים ומתאדים. אם הם נפגשים ליד החור השחור, הם לא מספיקים להיפגש. אחד מהם מנסה להגיע לחברו, אבל החור השחור מושך אותו חזק והוא נופל פנימה. החבר השני בורח משם. מי שנופל פנימה גורם לחור השחור לאבד מעט מסה. בסך הכל, החור השחור מאבד אנרגיה. סטיבן הוקינג הוכיח את זה מתמטית, ועדיין זה לא ברור, אבל נראה שקרינת הוקינג מתקיימת. החלקיקים האלו מכונים חלקיקים וירטואליים, והם גורמים לאובדן אנרגיה תמידי מהחורים השחורים. ב-2019, לראשונה נמצא אישוש לקרינת הוקינג על ידי יצירת חור שחור קולי. את המדידה ביצע החוקר הישראלי, ג'ף סטיינאואר מהטכניון, על ידי כך שיצר מודל במעבדה המדמה קרינה הנפלטת מחור שחור. חור שחור קולי, כי הוא קול, הוא סימולציה של חור שחור באמצעות גלי קול. הרעיון הוא שיוצרים אובייקט שגלי קול לא יכולים לברוח ממנו. מהירות הקול נמוכה בהרבה ממהירות האור, אבל ברמה המתמטית המודלים מתנהגים דומה. חישובים שנעשו בנושא הוכיחו שהקרינה הזו מתאימה לקיומו של חוסר סדר מסוים, הפרופורציונלי לשטח אופק האירועים של החור השחור. חוסר הסדר הזה מכונה אנטרופיה, והוא מדד לאי סדר או לתחולת המידע במערכת פיזיקלית. לדוגמה, כוס קפה חמה תמיד תתקרר, ולא להפך, אלא אם נשקיע אנרגיה. צלחת שנשברה, לעולם לא תוכל לחזור להיות צלחת שלמה, אלא אם נשקיע אנרגיה. הפיזיקאי הישראלי יעקב בקנשטיין היה הראשון שהציע בשנת 1970, כשהוא בן 25 בלבד אגב, לייחס אנטרופיה לחור שחור. הוא הציע, על סמך העבודה של סטיבן הוקינג, כי השטח הכולל של אופק האירועים כתוצאה ממיזוג בין חורים שחורים לא יוכל לקטון, ולכן האנטרופיה של חור שחור היא פרופורציונלית לשטח אופק האירועים שלו. המשמעות היא שאם נזרוק צלחת מרק חמה לחור השחור, היא תתקרר על חשבון החור השחור. כלומר, החור השחור יתחמם. החור השחור יקבל את האנטרופיה או חוסר הסדר או המידע שבחום שבמולקולות המורק. בשנת 1975 סוף סוף התאחדו התיאוריות של הוקינג ושל בקנשטיין, וזו התחלה של ההבנה של המצב עליו אנחנו מדברים. ככה או ככה, החורים השחורים הולכים וקטנים עד שהם נעלמים בעקבות קרינת הוקינג. פה מתחילה הבעיה שלנו. הבעיה היא שהקרינה הזו של החורים השחורים גורמת לאובדן האנרגיה שלהם, היא לא קשורה בשום אופן למידע שנפל לחור השחור. כל המידע הקוונטי שבחור השחור נמחק. איך זה יכול להיות? כאן מתחיל הפרדוקס שלנו. פרדוקס המידע. כאמור, חשוב מאוד שהמידע ישמר, כי בלי מידע הכל יחסי הרבה מעבר ליחסות של איינשטיין. בלי מידע, לא רק שהזמן והמרחב יחסיים לפי הצופה, אלא המציאות עצמה שונה לחלוטין. בלי חוק שימור המידע, תיאורטית, כל אחד ביקום יכול ליצור לעצמו מציאות שונה לחלוטין. שוב, לא ברמת תפיסת המציאות, אלא ברמת המציאות עצמה. נסכם. קרינת הוקינג היא קרינה חלשה, הנפלטת מאחור השחור עקב הליך מתמטי מסובך, אבל מאושש תצפיתית. בנוסף, החור השחור כן פולט קרינה הפרופורציונלית לאנטרופיה שלו, שזו רמת חוסר הסדר של מה שנפל פנימה. לא ברור עדיין איך מגיעים מכאן למידע, אבל זה משהו. עדיין, אי אפשר להסביר מה קרה למידע של החומר הנופל לתוך החור השחור. מה הפתרונות האפשריים לפרדוקס הזה? פתרון מספר אחד, כל המידע עובד. זה כמובן לא פתרון, זה קצת כמו להגיד למישהו שרוצה פתרון מגשם ללכת החוצה בלי שום הגנה מהגשם. טכנית, הצענו לו משהו, אבל זה לא כל כך עוזר. באותה מידה, המידע, אם הוא פשוט עובד, אז אין פרדוקס, אבל גם אין כל כך יקום כמו שאנחנו מכירים אותו. אם ייתכן שפשוט כל המידע עובד לנצח, אם זה נכון, זה אומר שצריך למחוק את מרבית חוקי הפיזיקה. חד וחלק, אנחנו צריכים להתחיל מחדש. מה זה אומר עבורנו? קשה לדעת. זה יכול להוביל למהפכה חשיבתית כמו תורת היחסות של איינשטיין, שבמובנים רבים שינתה את חוקי הפיזיקה מהיסוד. ואולי לא. בכל מקרה, המחקר ממש לא שם. אנחנו רחוקים מלהבין יקום בלי חוק שימור המידע. המשמעות של הפתרון הזה היא מהפכה מוחלטת בהבנה של היקום. לא פשוט בכלל ודי בעייתי. פתרון מספר 2. המידע מאוחסן ביקום אחר. אולי חלק קטן מאחור השחור עובר ליקום חדש, בו המידע נשמר. אנחנו לא נוכל להגיע לשם, לא נוכל לראות מה קורה שם, אבל טכנית המידע נשמר. זה קצת דומה להארד דיסק עם תמונות שאנחנו לא מצליחים לפתוח אותו. זה נכון שהתמונות קיימות, אבל אנחנו לא מצליחים לפתוח את הדיסק. נחמד לדעת שהן לא נמחקו, אבל אין לנו שום דרך להגיע אליהן. הפתרון הזה הוא תוצאה של תיאוריית הכבידה איינשטיין-קרטן, המרחיבה את תורת היחסות הכללית לחומרים שיש להם תנע זוויתי או ספין מסוים. אין כאן הפרה של חוקי הפיזיקה, אבל קשה לבחון את התיאוריה הזו כי היא שונה מאוד מתורת היחסות הכללית. היא מכתיבה עולם שבמקומות בהם יש ריכוז עצום של חומר, הוא פשוט מתנהג שונה מחוקי הפיזיקה שאנחנו מכירים. פתרון מספר 3. יהלום המידע. יש לנו עוד נעלם במשוואה. מה קורה לחור השחור ממש בסוף, כשהוא מסיים את החיים שלו? זכרו, קרינת הוקינג היא קרינה מאוד 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 איטית, אבל תוך פרק זמן סופי, החור השחור יתאדה. הקרינה הזו כל כך איטית שאפילו החורים השחורים הזקנים ביותר ביקום עוד לא הספיקו לסיים את החיים שלהם. על כן, אין לנו ראיה בשום מקום למה שנשאר לאחר שהחור השחור מתעדה. התיאוריה מכתיבה שחרור של אנרגיה מסוימת, אבל ייתכן שחורים שחורים משריעים אחריהם את כל המידע שנפל לתוכם. המידע מהחור השחור נשמר עד לשלבי ההתעדות האחרונים. התיאוריה הזו מתארת לנו שכל מה שנפל לחור השחור נשמר במעין יהלום דחוס של מידע, רק שהוא כמובן יהיה הרבה יותר דחוס מכל יהלום שאנחנו מכירים. בכל מקרה, היתרון הגדול בתיאוריה הזו היא שאנחנו לא מתארים חריגה משמעותית מכוח הכבידה לפי החוקים שאנחנו מכירים. ואולי זה רלוונטי רק לעולמות של כבידה קוונטית, אבל שוב, לא צריך לכתוב את חוקי הפיזיקה מחדש. מצד שני, רגע לפני בריחת המידע בפתאומיות, החור השחור הוא קטן באופן בלתי נתפס ואמור להחזיק כמויות עצומות של מידע. אין שום דרך שאנחנו מכירים לקידוד מידע בצורה כל כך יעילה. זה קצת כמו לדמיין שאנחנו מוצאים דיסק און קי המחזיק את כל הסרטים וכל הסדרות טלוויזיה וכל סרטון וידאו שאי פעם נוצר על ידי כל האנושות בכל השנים. על פי חוקי יחסון המידע שאנחנו מכירים, זה בעייתי. בנוסף, בפיזיקה קיים גבול הנקרא גבול בקנשטיין. גבול בקנשטיין הוצע על ידי הפיזיקאי בקנשטיין שמכחב היום. בכל מקרה, הוא חקר את התרמודינמיקה או את מדעי הטמפרטורה של החורים השחורים, וניסה להבין את היחסים בין מידע לכבידה. בקנשטיין הציע שאי הסדר או האנטרופיה של חור השחור עומדת ביחס ישר לרבע משטח הפנים שלו, והיא לא יכולה לקטון אלא רק לגדול עד לגודל מרבי כלשהו. הגודל הזה מסומן כגבול בקנשטיין, שהוא הגבול האנטרופיה המקסימלית שיכול אזור בחלל להכיל. היא בדיוק האנטרופיה של חור השחור הגדול ביותר שאותו החלל יכול להכיל. אני מדמיין את זה ככדור החסום על ידי קוביה. בכל מקרה, כל מה שנזרוק לחור השחור יגדיל את מסתו, אבל המידע שם יצטבר רק על פני שטח הפנים של החור השחור ולא בנפח שלו. הבעיה מתחילה כשאנחנו מדברים על חור שחור המאבד מסה. בשלב מסוים הוא יהיה קטן יותר מגבול בקנשטיין. זה בעייתי לנו, כי שוב, זה אומר שאנחנו מאחסנים מידע בשטח קטן בהרבה מהגבולות הפיזיקליים של אחסון מידע. כאן אנחנו צריכים לעצור ולשקול שני יהלומים שונים. אפשרות אחת היא ליהלום בגודל פלנק. גודל פלנק הוא הגודל הקטן ביותר האפשרי בטבע. יהלום בגודל כזה לא יצריך מאיתנו שום מכניזם חריג, והרעיון הוא שנצטרך לקודד המון יהלומים כאלו. בגלל שהם מאוד קטנים, לא ניתן להבחין במידע או בשינוי במידע בכל מצב שהאנרגיה נמוכה יותר. הרעיון הזה ביזרי במיוחד, אבל הוא אומר שאם נמדוד את הקרינה שהיא שארית החור השחור, נקבל חלקיקים קטנטנים המקודדים באמצעות הקישוריות הקוונטית ביניהם של המידע שנפל החור השחור. היהלום השני עליו נדבר הוא יהלום גדול יותר. מדובר על יהלום שהגודל שלו פרופורציונלי לגודל של החור השחור המקורי, אז לא צריך להוסיף אינסוף מצבים עבורו. מצד שני, קרינת הוקינג אמורה להיעצר ברגע שהחור השחור מגיע לגודלו המקורי. כאמור, לא מדדנו עדיין קרינת הוקינג, אבל אם הפתרון הזה נכון, הוא אומר שכל המידע נשמר בחור השחור המקורי, וחורים שחורים לא יכולים לקטון מתחת לגודל המקורי שלהם. וכך, היהלום הוא החור השחור עצמו, והוא נשמר לנצח בתוך החור השחור בגודל המקורי. פתרון מספר 4. המידע דולף. ייתכן שקרינת הוקינג לוקחת איתה מידע. בתהליך כלשהו שאנחנו לא ממש מבינים וכמובן לא יודעים להגיד האם הוא מתקיים או לא, אבל הרעיון הבסיסי שלו הוא שהקרינה מתנהגת שונה בעבור מידע שנפל לתוך החור השחור. מה שכיף בפתרון הזה הוא שהוא אינטואיטיבי יחסית, קצת דומה למידע שאפשר לאסוף על הטפוס שלנו כשהוא נשרף. נכון, יהיה קשה מאוד לשחזר כל פלח או גרעין בטפוז, אבל טכנית המידע על הטפוז לא עבד. למרות שיש בפתרון הזה נוחות מסוימת, הוא דורש מאיתנו לסטות באופן מובהק מחוקי הכבידה כפי שאנחנו מכירים אותם. עקרונית, הכבידה לא אמורה לאפשר למידע לזלוג מאחור השחור, ולא ברור אם המכניזם הזה עובד. פתרון מספר 5, היקום הוא הולוגרמה. תשארו איתי. אנחנו יודעים שחורים שחורים מחזיקים את המידע שנופל עליהם, ואנחנו חושבים שהוא יופיע לבסוף עם ההתעדות שלהם, או יעבור ליקום אחר, או שקרה איתו משהו. אבל מה בינתיים? זה פתרון מעניין. האם יכול להיות שהחור השחור עושה שימוש במידע הזה? בואו נסתכל על חור שחור המורכב מפיצות. אנחנו דוחסים פיצות לתוך חדר עד שכבר אין מקום. יש לנו מידע לגבי הקיבולת של החדר הזה, כמות הפיצות שנכנסו. עכשיו, החדר בקיבולת מקסימלית. אין מקום אפילו לעוד תוספת גבינה, או פפרוני, או אננס אם אתם מוזרים. בכל מקרה, החדר מלא. למרות זאת, אנחנו דוחסים עוד פיצה אחת באלימות ועוצמה לחדר, וכל הפיצות קורסות לחור שחור. עכשיו, הקיבולת של החור השחור, של החדר חור שחור שלנו, לא השתנתה. אפשר להמשיך ולזרוק פיצות לחור השחור הזה. מה יקרה לחור שחור פיצות שלנו כעת? הוא יגדל. מסתבר שחור שחור גדל ממש ממש בקצת עבור כל מידע הנופל לתוכו. יותר מידע שווה ליותר שטח פנים של חור שחור. זה דומה לזריקת אבן לאגם. אנחנו לא יכולים לראות את האבן לאחר שהיא נפלה לאגם, אבל אפשר לעקוב אחרי המעגלים שנוצרו מהנפילה של האבן ולהבין מה נפל לאגם. הליך יחסון המידע הזה של הפיצות על החור השחור הוא כל כך יעיל עד שאפשר לקודד על חור שחור קטן הרבה יותר מידע מהמחשב הכי מתקדם שלנו. הקידוד הזה קטנטן בצורה שלא תאמן. על כן, חור שחור הוא ממש שרת יחסון אנרגיה. חור שחור הבולע כוכבים הוא כמו מחשב על, הרושם לתוכו המון מידע. אפשר להחסן על שטח הפנים שלו המון מידע בצורה יעילה בהרבה מכל שיטה שאנחנו מכירים. אם המידע באמת מאוחסן על החור השחור, קרינת הוקינג יכולה ללמוד אותו לפני שהיא עוזבת את החור השחור ולוקחת את המידע איתה. לפי הפתרון הזה, המידע לא נעלם. הפתרון הזה נקרא העיקרון ההולוגרפי. אם כל מה שנפל החור השחור נשמר על אופק האירועים שלו, הרי שזה אומר שמידע תלת מימדי נשמר בצורה דו-מימדית על גבי החור השחור. יש לנו שם לתופעה הזאת, הולוגרמה. הולוגרמה היא קידוד של מידע תלת מימדי על פני משטח דו-מימדי. דמיינו את ההולוגרמה האהובה עליכם, אולי הולוגרמה של פיצה. בסוף מדובר על מסך שמקרין תמונה תלת מימדית על משטח דו-מימדי. העיקרון הדמוגרפי קובע שהמרחב הדו-מימדי של האופק האירועים של חור השחור מחזיק את כל המידע. אם ניתן לקודד את המידע הקוונטי של כל עצם תלת מימדי על משטח דו-מימדי, ניתן, תיאורטית, לחשוב שאפילו היקום עצמו הוא קידוד של מידע תלת מימדי על משטח דו-מימדי. על כן, אם העיקרון ההולוגרפי הזה נכון, זה ייתכן, לא בהכרח נכון, אבל ייתכן, תיאורטית, שכל המציאות, כפי שאנחנו מכירים אותה, היא רק הקרנה הולוגרפית של מידע המקודד על הסף של חור שחור. מי שבתוך החור השחור חי עולם תלת מימדי, אבל מי שמסתכל מבחוץ רואה קידוד דו מימדי. ההשלכות של הפתרון הזה רחוקות מהאינטואיציה שלנו, כי חורים שחורים הם עצמים מאוד מורכבים ולא מאוד אינטואיטיביים, אבל בואו ננסה להבין ביחד. אם הדואליות המטורפת הזו בין דו-מימד לתלת-מימד מתקיימת בחורים שחורים, אין סיבה שהיא לא תעבוד גם בסקלות אחרות. אולי לדוגמה, בסקלות של היקום כולו, כולל אותך וכולל אותך. בדיוק כמו שאדם שנופל לחור שחור לא יבין שהוא בפועל מקודד על משטח דו-מימדי, כך גם אנחנו לא נהיה מסוגלים להבין שאנחנו מקודדים על משטח דו-מימדי בקצה היקום. המתמטיקה כאן מאוד מסובכת, אבל ייתכן שחורים שחורים הם אחד המפתחות להבנה של המציאות עצמה. בוא רק נגיד שהפתרון ההולוגרפי הוא לא בדיוק בקונצנזוס. המידע אומנם נשמר בו, אבל אנחנו חוזרים לנקודה חשובה. עצם זה שהמתמטיקה מאפשרת קיום דו-מימדי המוקרן על הולוגרמה תלת-מימדית, ממש לא אומר בהכרח שכך העולם שלנו נראה. זו אפשרות. אבל ממש ממש לא הכרח. יכול להיות שזה נכון, ויכול להיות שאין לנו איך לבדוק את זה אפילו. פתרון מספר 6 ואחרון. המידע מקודד בקורולציות בין העבר לעתיד. זה הפתרון המטורף לכולם. כן, כן, חשבתם שהולוגרמה זה מדהים. אולי הסתכלנו על כל העסק הזה לא נכון. כל הפתרונות שלנו עד כה דיברו על מצב בו החומר בחור השחור צריך להיות פונקציה של זמן. כלומר, בחנו מה קורה עם החור השחור לאורך זמן. אמנם, ההנחה הזו תמונה עמוק בהבנה שלנו את הקונספט של זמן, שהרי היקום מתפתח לאורך זמן ואנחנו מתארים אותו בציר הזמן. יחד עם זאת, לפיזיקה לא אכפת מה אנחנו חושבים ואיך אנחנו מתארים את היקום. בפיזיקה, הזמן עצמו שווה למרחב. לכן, הרעיונות של זמן המתקדם לעתיד דרך ההווה מהעבר או מצב בזמן נתון, הם רעיונות לא רלוונטיים. כאשר אנחנו בוחנים חורים שחורים, הרעיון הזה של זמן המתפתח הוא בעייתי אפילו יותר, כי בחור השחור הזמן מעוות עד אינסוף. נתחיל מלקבל את ההבנה שעבורנו, העומדים מחוץ לחור השחור, אין משמעות לזמן בתוך החור השחור. כלומר, זה לא משנה לנו האם מי שעבר את אופק האירועים לפני שעה, ומי עבר את אופק האירועים לפני 10 שעות, האם הם הגיעו או לא הגיעו למרכז החור השחור, כי מבחינתנו, שניהם עבודים לנצח. על כן הפתרון הזה מציע שמתוך אותו זוג חלקיקים וירטואלים שנוצרו ליד החור השחור, אחד נפל פנימה וקפה בזמן עבורנו, והחלקיק היחיד שנמלט הוא היחיד שקיים בעתיד. מכאן שהמידע המקודד ביחסים שבין החלקיקים שנפל לבין החלקיק שנמלט הוא שמד, ולכן המידע עצמו הוא שמד. מנקודת המפה של פנים החור השחור, העבר קיים כמובן, והמידע לא מושמד, כי החלקיק שנפלט מקושר עם החלקיק שנפל לנצח. אבל יש לנו בעיה. תורת היחסות הכללית מציעה שהזמן צריך להיות מטופל שונה מכל נקודת מבט שונה, ותורת הקוונטים דורשת אחידות זמן. הפתרון שהציע הפיזיקאי ניקוליק ב-2009 מראה שאפשר לקודד את המידע עצמו על היחסים האלה בין העבר לעתיד. אמרתי לכם, רעיון מסובך אפילו יותר מהעיקרון ההולוגרפי. אבל בפתרון הזה יש משהו אלגנטי. במהות שלו הוא מדבר על חיבור של מצבים קוונטיים ותורת היחסות. התיאוריה של הכל. מצבים בתורת הקוונטים מיוצרגים על ידי פונקציית גל, המטפלת בזמן על בסיס שווה עם המרחב. במקום הרס מידע נובע מניסיון להשתמש במצב המתקדם מהעבר לעתיד, אנחנו בוחנים את התעדות החור השחור הקלאסי, ואנחנו בוחנים את פונקציית הגל של חלקיקים הנמצאים בעתיד, המקושרים בפונקציה שלהם לפונקציית הגל של חלקיקים שנותרו בעבר. במאמר הזה הראו שאם נטפל בזמן באותו הטיפול כמו במרחב, נוכל באופן אוטומטי ליישב את אחידות הזמן הנדרשת על פי תורת הקוונטים. אני יודע, זה מטורף לחלוטין. איפה המחקר עומד היום? בשנים האחרונות נעשו הרבה פריצות דרך בתחום. בשנת 2014, קריס אדמי ניתח את תיאוריית המנהור הקוונטי והראה שאפשר להביא פתרון לפרדוקס המידע באמצעותה. ב-2015, קבוצת חוקרים אחרת טענה שהפרדוקס יכול להיפטר באמצעות תכונה יסודית של שדה הקוונטים עצמו, המתקשר להתחקות אחרי קריסה של גל החומר הנופל החור השחור. בשנת 2015, קבוצת חוקרים אחרת טענה שהפרדוקס יכול להיפטר באמצעות תכונה יסודית של שדה הקוונטים עצמו, ומתקשר להתחקות אחרי קריצת פונקציית הגל של החומר הנופל לתוך החור השחור. בשנת 2016, סטיבן הוקינג הציע את הפתרון שלו. לפי הפתרון הזה, המידע נשמר בחלקיקים רכים במרכאות, בעלי אנרגיה נמוכה יותר מפוטונים אפילו, וחסרי מסה לחלוטין, הקיימים בחלל החיצון. נוסף על כל אלו, בשנת 2019 נעשתה התקדמות משמעותית בהבנת הפרדוקס. אבל אתם לא תאהבו אותו. או שכן. בכל מקרה אנחנו כבר די עמוק במאורת הארנב בשלב הזה של הפרק. הפתרון שהוצע על ידי הפיזיקאי פנינגטון, שם הוא וצוותו מראים שורה של חישובים סביב חוסר הסדר של החור השחור. הם הצליחו להראות שקרינת הוקינג עולה במשך החיים של החור השחור. יחד עם זאת, אם החור השחור נוצר ממצב של אפס חוסר סדר, הרי שחוסר הסדר של קרינת הוקינג יהיה חייב לרדת בחזרה לאפס מוחלט כאשר החור השחור מתעדה לחלוטין. הם חישבו את חוסר הסדר הזה באמצעות הדמיות ושכפולים מתוחכמים של סימולציות, והצליחו להראות שבעבור חור שחור עתיק מאוד מאוד, חייבים לשקול את האפשרות של הפתרון הבא. הרפליקות של החור השחור שנוצרו בסימולציות מחוברות ביניהן באמצעות חורי תולעת או חורים במרחב הזמן עצמו. ההכללות הגיאומטריות של חורי התולעת האלו בסימולציות מונעת מחוסר הסדר לעלות לאינסוף, מה שמשמר את המידע ברמה התיאורטית. על כן, נראה שפתרנו את פרדוקס המידע, לפחות במובן של הכבידה. למרות שהשכפולים האלו חסרי משמעות בעולם הפיזיקלי, לפחות כמו שאנחנו מכירים, ומכאן חשוב לי להדגיש שאנחנו לא מדברים על חיבור בין חור שחור לחורים שחורים אחרים, אלא חיבור בין חור שחור לרפליקות מתמטיות של החור השחור עצמו. השכפולים האלה חסרי משמעות בעולם שלנו, אבל הם נושאים בתוכם את התיאור הפיזיקלי של המערכת כולה. לכן בעבור חורים שחורים עתיקים מספיק, אפשר לערוך ניסוי בו קרינת הוקינג תשפיע על המידע שבתוך החור השחור, והיא מבוססת על כך שחלקיקים המקושרים ביניהם באמצעות שזירה קוונטית יכולים להיות תיאורטית מחוברים ביניהם באמצעות חור תולעת. הפרק הבא שלנו יוקדש ספציפית לחורי תולעת, ואני מקווה שהוא ישפוך עוד טיפה אור על הנושא הכל כך מורכב הזה, ואני יודע שהוא מורכב, גם אני לא בטוח שאני מבין כבר על מה אני מדבר. בכל מקרה, בואו נדגיש שאנחנו פשוט לא יודעים. כל פרדוקס הוא הזדמנות לגילוי חדש. הדבר החשוב פה הוא שאנחנו לא מבינים את החיבור של תורת היחסות הכללית, המתארת את הגדלים הגדולים ביותר ביקום, ותורת הקוונטים, המתארת את הגדלים הקטנים ביותר. אם הייתה לנו תיאוריה של הכל, היינו פותרים את זה. יכול להיות שהמידע נאבד. ואז זה אומר שחוקי הפיזיקה שלנו לא נכונים מהיסוד. אם נסכים לזה, נצטרך לכתוב מחדש את חוקי הפיזיקה. זה אפשרי ומפחיד. יכול להוביל להרבה כאבי ראש, אבל וואו, זה יכול להיות גם מדהים. ככה או ככה, בין אם מדובר על חורי תולעת, משחקים בזמן, יעלו מידע, או כתיבת חוקי הפיזיקה מחדש, אנחנו חיים ביקום מטורף. הפרדוקס של המידע מוכיח את זה למי מכם שעוד היה ספק. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. בפרק הזה צללנו לעומקו של אחד הנושאים שבחזית המחקר של הפיזיקה, פרדוקס המידע של החורים השחורים. התחלנו מלהסביר מה זה בכלל מידע, ולמה הוא כל כך חשוב, ולמה חשוב שהוא יישמר. דיברנו על כך שחורים שחורים עושים עבודה מעולה בלבלוע כל דבר שנופל אליהם, אבל עבודה פחות טובה בהתגוננות מקרינת הוקינג, שהיא שם להופעה של חלקיקים אקראיים במרחב עצמו, מעין ביאבוע של מרחב הזמן, כאשר אחד החלקיקים נופל לחור השחור והשני נמלט ליקום. הפליטה של החלקיק מהווה אובדן מסה מהחור השחור עצמו, שמצטברת על פני טריליוני 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 שנים לכמות מסה שמביאה לידוי של החור השחור עצמו. מה הבעיה? שגם המידע מתעדה, וזה פרדוקס המידע. מכאן הצענו שישה פתרונות עיקריים לפרדוקס. החל מכך שאין פתרון והמידע פשוט נעלם, מה ששלח אותנו לכתוב מחדש את חוקי הפיזיקה, דרך יעלומים או נגטס המשמרים את המידע, קידוד מחדש של המידע על פני השפה של החור השחור, דליפת מידע בדרך כלשהי שאנחנו לא מבינים בקרינת הוקינג עצמה, וכן שני פתרונות ביזרי ממש כמו העיקרון ההולוגרפי, וכן משחק של הזמן עצמו בין עבר לעתיד, המשנה את תפיסת הזמן שלנו סביב חור השחור אפילו יותר ממה שהיה עד כה. צריך להדגיש שהמחקר דוהר בתחום הזה, ויכול להיות שייחוד לתורת היחסות הכללית ותורת הקוונטים יגיע בדיוק מהמחקר הזה סביב החורים השחורים. קשה לדעת, אבל אם זה יקרה, זה יכול להיות ממש מעניין. איך שימוש בידע לפתרון של בעיות ופרדוקסים על מידע יובילו אותנו לדעת הרבה יותר על היקום. כל כך הרבה ידע, והכל מחורים שחורים, מפלצתיים שכאלה, העצמים המוזרים ביותר באינסוף של היקום עצמו. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסט של אל האינסוף הוא יוזמה שלי להנגשה של חקר החלל והחורים השחורים לכולן ולכולם, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אקראי אחר שתבחרו. הסקרנות שייכת לכולנו. אני תמיד שמח לשמוע משוב ולקבל פידבק על הפרקים וכן לענות על שאלות שלכם. תוכלו לראות בנוט של הפרק לינקים למאמרים שקראתי כשהכנתי את הפרק, קרדיט על המוזיקה ופרטים ליצירת קשר איתי. יש לנו עמוד פייסבוק שמתעדכן בכל פעם שאנחנו מעלים פרקים חדשים, שם העמוד הוא אל האינסוף, כמו הפודקאסט, מוזמנים לבקר שם ולכתוב את תגובותיכם. הפודקאסטים של אל האינסוף זמינים בחינם בכל אתרי הפודקאסטים האהובים עליכם. אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, ובעצם בכל מקום בו אתם שומעים פודקאסטים. פרק כמו זה לוקח כמה עשרות שעות עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה. הפודקאסטים של אל האינסוף מוגשים לכם בחינם, ומתוך מטרה אישית שלי להביא לחקר היקום כולו. אם אהבתם את הפרק הזה, בבקשה שתפו אותו עם החברים שלכם, עם המורים שלכם, עם הילדים שלכם, עם כל מי שנותן לכם מידע או שאתם נותנים לו מידע, כדי שנצליח לשמור על כל חוקי המידע, ועד פרדוקס המידע הבא, ועד הפעם הבאה שנקליט פרק, ושוב, תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. כמו תמיד, שלכם, טל.